אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף פי חס, מתחילים בדף פי זין ומדבז, איזה 10 שורות מלמטה, והגמרא ממשיכה להסביר את הברייסה כשיטת רב מאיר, שזה נוגע לאיסור כרת, לכן שייך בזה דין של זוק ממרה. בין נגע לנגע, אז יש שלושה דברים בנגעים, נגעי אודום, נגעי בתים, נגעי בגודים. נגעי אודום, בפלוגתא דרב שועא ורבנו דסנן למדנו. אם בהרס קודם לסיור הלובם, לגבי שיער לבן בבהרת, שהתורה אומרת שזה תמה נגע תמה. אז אם היה קודם כל מראה נגע באור, ואחר כך נהפך השיער ללבן במקום הזה, הרי שהנגע הזה הוא תמה. אם היה להפך, השיער לבן היה לפני הבהרת, הנגע טהור. מה יהיה כשזה ספק? לא יודעים מה היה הראשון. אז מחלוקת, לפי תנקם ותמה, לפי רב שועא, קייר, רב שועא עם הקייר, מה הקייר? אמר רב קייר, טור. אז נאמר ככה, שאם, זאת אומרת ככה, יש פה מחלוקת האם הוא מצורע או לא מצורע. אז אם אנחנו, אם הזקן ממרא פוסק שהוא לא מצורע, והיהודי הזה נכנס לבית המקדש, הוא חייב קראת, כי מצורע זה תומת, תומת שנכנס לבית המקדש, הוא תמה. הוא חייב קראת. ניגי בתים, בפלוקתא דרב לוזר ורב שמעון ורבנו דסנן למדנו. רב לוזר ורב שמעון אומר לו, אילו מן הבית תומה. צורעת, נגע שמטמא בית, זה רק עד שיהיה כשני גריסים, עד שהנגע יהיה גדול כשני גריסים, ועל שתי אבנים בשתי קטלים בקרן זווית. אורקו, כלומר בפינה, בקיר פינתית, צפונית מערבית וכדומה. אורקו היא כשתי גריסים. אורך של הנגע צריך שיהיה לו פחות כשני גריסים, רוחבו שיהיה כגריס. מה הייתה מרב לא זוב רב שמעון? כסיב קיר, וכסיב קיר רויס, כתוב מראה אין שופל מן הקיר, וכתוב והנה הנגע בקיר רויס הבייס. איזה הוא קיר שהוא כקיר רויס? ויום הזה קרן זוביס. זאת אומרת, מקום כזה ששני הקירות מתחברים יחד. אז כשהסנדרין הכריעו כחכמים, ואילו הוא מכריע כשיטת רב לא זוב רב שמעון, אז אם כך, היהודי הזה הרי בעצם הוא כן מצורע, ואם הוא ייכנס לבית, זאת אומרת, אם יהודי ייכנס לבית כזה, על פי האמת, הוא נהיה תמה. כי הסנהדרין פסקו כחכמים, שגם לא באופן של שתי זוויות הבית תמה. אז היהודי הזה, אם הוא נכנס לבית המקדש, הוא חייב קראת. אז במילא זה נוגע לאיסור קראת, לכן יש בזה שייך דיני זקן ממרא. ניגי בגודים בפלוקת דרב נוסן בן אפטולמוס ורבונו דסנה למדנו. רב נוסן בן אפטולמוס אומר מניין לפריחה בבגודים שהיא טהורה, אם פרחה הצרעת בבגד וכיסתה את כל הבגד מניין שזה טהור, נאמר קרחס וגבחס באודום, באדם כתוב, התורה אומרת שאם פרחה הנגע בכל גופו הוא טהור. אז כמו מעלה אלון אם פורח בכולוי טהור, אף כאן פורח בכולוי, אם הנגע פרחה בכל הבגד טהור, זה לשיטה הזאת, נוס מנפטולמוס. אבל חכמים חולקים, וסוברים שפריחת נגע בכל הגוף זה רק לגבי גוף אדם. אבל בבגד זה לא נאמר על העניין הזה, זאת אומרת שאם הזוג ממרה הורה קרב יוינסן, הרי הוא גורם שאדם תמה ייכנס לבית המקדש ויהיה חייב קורס, לכן שייך בזה זוג ממרה. דברי, אלו הערכם והחרומים וההקדשס, הערכם בפלוקת דרב מאיר ורבנו, דסנה למדנו. אמריך פוחס מבן חודש, התורה אומרת כשהאדם אומר ערכי אולי, ערך אודום אולי, הלשון הזה אין מסמל את השוויות האמיתית של האדם, רק התורה נותנת תשלום מסוים וקצוב מבן חודש עד גיל זה, מבן 20 עד בן 60, יש גילאים שהתורה אומרת שזה המחיר, זה לא תלוי בשוויות שלו בשוק. אז מה יהיה הדין כשאחד אומר ערך תינוק, שתינוק בן 20 יום עליי, פחות מבן חודש. אז אין כזה דבר בתורה. אז לכן אומר רב מאיר, היות ובן אדם לא אומר סתם דברים לבטלה, מן הסתם הוא התכוון להקדיש סכום כזה, כמה שתינוק כזה שווה באמת בשוק. חכמים אומרים לא אמר כלום. היות ואדם יכול להוציא דבריו לבטלה. וכיוון שהתורה לא מתייחסת לתינוק פחות מבן חודש, אז זה שום דבר. אז אם כך, מה יהיה הדין עם הגזבר של ההקדש ילך ויקח את הכסף בעל כוחו של הנודר להקדש? לשיטת רב מאיר זה באמת הקדש, לשיטת חכמים זה גזלה. יהיה נפקמינה אם יקדשו בזה אישה, האם זה של הקדש או של היהודי הזה, אם היהודי קידש בזה אישה. אז יש גם ספק קראת, גם נכנסים לשאלה של קראת. כמו כן, אם אחד ילך ויהנה מאותו כסף, שלשיטת רמר זה באמת קדוש, הקדש, לחכמים לא אמר כלום, אז האם הוא צריך להביא אשם מעילות? לשיטת רמר כן, והאושם זה קודש קודשים, ואם מישהו יאכל מזה, זאת אומרת, אם יהודי אחד תמה יאכל מזה, הוא חייב קראת, אז היות וזה גם נוגע לקראת, שייר בזה עניין של זאת ממרה. אחרומים, מה שלמדנו אחרומים, הכוונה בפלוקת דרבידו במסער ורבונו, וסנא למדנו. רבידו במסער אומר סתם חרומים, כשבן אדם אומר, הרי זה חרם. הכוונה הוא שרצה להקדיש את זה לבית המקדש, לבדק הבייס. שנאמר, כל חרם קודש קודשם הוא להשם, ורחומים אומרים, סתם חרומים זה לכהן, לא לבדק הבייס. שנאמר, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזו. אם כן, מה תלמוד לא אמר קודש קודשם הוא להשם? שחל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים שהם קודשי השם, ואם הוא אמר על אחד מהדברים האלו, הרי זה חרם, הוא נותן לכהן את דמי החרם, אז גם כאן, אם זה הקדש, והלך אחד ונהנה מזה, הוא חייב אשם מעילות, הוא צריך להביא אשם מעילות, אז האושם מעילות הזה זה קודשי קודשים, אם תומר אכל את זה, הוא חייב קראת, כמו כן, יהיה נפקא מינה לגבי קידוש, אם זה שלו, אם זה של הכהן, זה של הכהן, אם זה של הקדש, זה של הקדש. הקדשס בפלוקת רב לזר ביאנקי ורבונו דסן למד רב לזר ביאנקי ואומר אפילו צינוי ראשי לקדש שרי רסו בני אודום לבדויסו. זה למדנו להל שיש מחלוקת חכמים ורב לזר ביאנקי. האם צריך שלושה אנשים לשום כדי שאחד יוכל לבדות מן ההקדש מטלטלים או 10 איש? אז עכשיו מה יהיה הדין אם אחד פדה איזה מטלטלים מהקדש על די 3 לא על די 10? לשיטת חכמים הפדיון חל, ואם ככה חפץ שייך לבן אדם הזה? מותר לו לקדש בזה אישה, מותר לו ליהנות מזה. אבל רב לזר ביאנקף, הפדיון לא חל, זה הקדש, לא שייך לקדש בזה. ואחד שנהנה ממנו צריך להביא קורבן מעילה, וכולי, ממילא שייך קרת בזה. אם תמי אכל מנה או שומעילויס, לגבי קידוש. ריבויס זה אשקוע סויטה והריפס אגלה ותארס מצויר. אשקוע סויטה בפלוקטד רב לזר ורבשו עד אסנן למד. הסדר של סויטה היא שהבעל מקנה לאשתו, כלומר, מטרה באשתו שהיא לא תתייחד עם פלוני. אם היא לא שאלה, היא כן התייחדה עם הפלוני הזה, הוא מביא אותה לבית המקדש, ושם היא שותה את המים המרים, מים המעוררים, ואם היא לא רוצה לשתות, אז היא מפסידה את הכסובה והיא אסורה לבעלה. אז המקנה לאשתו, הוא יתרה בה, אל תתייחדי עם פלוני. רב לזר אומר, מכאן על פי שניים, צריך שיהיו שני עדים שישמעו את ההתראה, ואחר כך, אם ראו אותה, אפילו אחד ראה אותה, שהיא כן עברה על הכינוי, והיא כן התיירדה עם אותו בן אדם, אז הוא כבר יכול להשקוט אותה את מים המאורים על פי עד אחד. אפילו גם אם הבעל עצמו מעיד שהוא ראה את אשתו מתייחדת עם אותו אדם. רבשו אומר, מכאן על פי שניים, ומשק על פי שניים. צריך להיות התראה על פי שני עדים, וכמו כן, זה שהיא ירדה צריך להיות ייחוד על פי שני עדים, ורק אז הוא יכול להשקוט אותה. הריף אז במילא נמצא, גם פה יהיה נפקמינה לגבי הכסף של הכסובה, האם, נגיד שהיא לא רוצה לשתות, היא לא רוצה לשתות, היא אומרת לה אני לא רוצה לשתות, אז הגמרא אומרת בקידוש בסויטה שהיא מאבדת את הכסף של הכסובה, היא מפסידה את זה. אז מה יהיה הדין כשהזקן הזה הורה כשיטת רב לזר, שאם היה ההתייחדות, הייחוד היה על פי עד אחד, שרב לזר אומר שהוא יכול לקחת אותה לבית המקדש, להשקוט אותה, את המים המאורים, ואם היא לא רוצה היא מפסידה את הכסובה. ואילו הסנהדרין פסקו כרב שועה שצריך להיות דווקא שתי עדים. ועכשיו נגיד שהיא מכרה את הזכות של הכסובה למישהו אחר, והלוקח הזה יקדש אישה והכסף שהוא תפס מהבעל תמורת הכסובה. הרי לשיטת רב שועה זה שום דבר, כי היות ולא היה הייחוד שלה על פי שני עדים, אם כך הכסף שלוקחים מהבעל זה גזלה, כי הכסף הזה הוא כן חייב לתת לה, היא לא מפסידה את הכסובה. אז ממילא שוב פעם יכול לצאת מכשול לגבי קרת ואשס איש, האם האישה הזה, האישה האחרת שהתקדשה באותה כסף, באותו כסף שעל פי בית דין זה כסף גזול, ועל פי הזוק ממרה זה הכסף שלה? ממילא זה שייך לגבי קראת, השייך בזה זוג ממרה. הריף הסגלו בפלוקת רב לזר רב עקיבא דסנן למדנו. התורה אומרת אם מצאו בן אדם שהרגו אותו מחוץ לעיר, בארץ ישראל, ולא יודעים מי עשה את זה, אז מודדים מן החלל אל העיר הכי קרובה, ובאו אנשי העיר, כלומר הבית דין, מביאים עגלה, עורפים את ראשה בנחל איתן, או שזה נחל, או שזה שדה שלא עובד ולא נזרע שם מעולם, ועושים את התיקון מה שהתורה אומרת. מה המקום המדויק בגוף של אותו מת? מאיפה אנחנו מתחילים למדוד? מהראש, מהרגליים? לפי שיטה אחת, רב לזר אומר, מטיבורוי, מאמצע הבטן, שזה החיות העיקרית של האדם, המאיים והכל. רב עקיבא אומר, מחותמוי, מהחותם, נשמס אפוי, ששמה זה העיקר. רב לזר אומר, רב לזר מיינקב אומר, ממוקוים שנעשה חולול, מצבורוי, מאיפה שמקים אותו, שחטו אותו, מהצוואר. כמו שגמרא אומרת לאל, שקין פצע את הבל כמה פצעים, עד שהוא מצא איפה נשמתו יוצאת מצווארו. כמו שנאמר בפסוק, לא סייס אויסוך אל צברי חללי רשועים, כמו שרשי מביא. על כל פנים, אז הקן הממרה הזה חולק על סנדרין במיקום המדויק, מאיפה מודדים את העגל הערוף, את הערוג הזה אל המקום הכי קרוב. עכשיו יש לנו נפקמין אל הלכה, כי הגל ערופה זה דבר שאסור בנה, ואם אחד קידש אישה בעגל ערופה, הקידוש לא תפסו. אז במילא, אם הוא חולק על הסנדרין בעניין הזה, והוא מורה כשיטתו, יכול לצאת מכשול כשאחד יקדש אישה על ידי ההגל ערופה הזה. לפי שיטתו אינה מקודשת, כי הרי זה אסור בנה, אבל לפי שיטת חכמים זה כן, לפי שיטת הסנדרין זה בוודאי כן מקודשת. כי מה שהוא אומר זה שום דבר, זה לא המקום הכי קרוב לחלל. אז אם כך זה לא יגל ערוף, וזה שום דבר, אז האישה כן מקודשת. תארס מצוירה בפלוקת רב שימי ורבונו דסנן למדנו. צריכים לעשות סדר התאה במצוירה, נותנים דם האושום על בוין יהודה ימיניס, בוין רגלו ימיניס, אויזנה ימוניס. מה יקרה אם המצוירה אין לו בוין יד, אין לו בוין רגל, אין לו אוזן ימנית? אז אין לו תארה עולמית. אז בן אדם כזה, אם הוא נכנס לבית המקדש, עובר כרת. רב לזר אומר, אפשר לשים את זה על אותו מקום שחסר העבר, על מקומו, ויוצא. רב שמעון אומר, נויסן על של שמאל, ויוצא. אז גם פה, אם הזקן הזה הורש לא כשיטת הסנדרין, והוא תיאר את המצורה על די אופן שאמר שאפשר לשים את אדם הראש על מקום העבר, אז הוא גורם לאותו בן אדם שהוא עדיין תמה, שיכנס לבית המקדש בתומה ויהיה חייב כרת. בשורךו זה לקט שיקחי פה, לקט תסנן למדנו. שני שיבולים שנפלו בשעת הקצירה, זה צריך להשאיר לעני, לקט. שלושו, אם נפלו שלושה שיבולים, אינו לקט. שיק, זה בשם אומרים עוד מעט שלושה נראה. שיקחה, שני אומרים אם הוא שכח בשדה, שיקחה. שלושו, אם הוא שכח שלושה, אינו שיקחה. זה שיטת בית הלל, ועל כולם בשם אומרים שלוש, גם שלוש אם הוא שכח, שייך לעני. רק כשנפלו, כשהוא שכח ארבע, אז הם לבעל הבית. ממילא יוצא לנו דבר פשוט. שאם אני, אם הזוג ממר הזה פסק ששייך בזה שיקחה, על שלושה אומרים כשיטת בשמי, ואני אקח את זה, ויקדש בזה אישה, אז זה גזל, כי זה שייך לבעל הבית בצד האמת. אז ממילא שוב פעם שייך אותו דבר. פיה בפלוקתא דרבי שמואל ורבנן. לסנה למדנו, מצווס פה להפריש מן הקומו. מצווס פה לכתחילה צריך להפריש, כלומר להשאיר מן התבואה שעדיין עומדת בשדה. לא יפריש מן הקומו, כלומר הוא קצר את כל השדה ולא ישיר פה לעני. יפריש מן האומרים שכבר אגדו אומרים. לא יפריש מן האומרים, יפריש מן הקרי. עד שלא ימור חוי כל זמן שלא החליק את הקרי, לא סידר אותו. כי בשלב הזה, כשכבר ממרחים את הקרי, זה השלב שמחייבת את התבואה במעשרות. ולכן, אם הוא היה משאיר את הפייה לעניים לפני המירוח, הם היו פטורים מלעשר. אבל כיוון שהוא השאיר את זה אז, עד השלב הזה, אז הוא ברשלנותו גרם שהעניים עכשיו צריכים לעשר את החלק הזה, את התבואה מה שהם מקבלים. כי אחרי מירוח יש כבר חיוב למעשרות. ולכן אומרים חכמים, אם הוא מריח את זה כבר מעשר, קודם כל הוא צריך לעשר את הכל, גם ממה שהוא נותן לעניים, כיוון שהוא השם, והוא לא יכול להפחית ממה שהוא נותן להם על די זה שהוא צריך עכשיו לעשר, רק הוא מעשר על חשבונו, ורק אחר כך הוא נותן לעני את הפייה, עכשיו העני לא צריך לעשר. משום רבי שמואל אמרו, מפריש מנו איסו, אפילו אם כבר תחן את החיטים, ועשה איסה, יש חיוב לתת את החלק של פייה. זאת אומרת, התנקה מסובר, אם כבר הבעל הבית תחן את החיטים, הוא קנה את זה בשינוי ואין כבר חיוב לפה. זה לא כמו רבי שמואל. עכשיו, אם ילך העני הזה, ויטול פיה אחרי תחינת החיטים, לשיטת חכמים זה גזל. אז אם הוא יקדש בזה אישה, אינה מקודשת. אז שוב פעמיות וזה נוגע לאיסור קראת, שייך בזה דין של זוק ממרי. עכשיו הגמרא עוברת למה שהמשנה אמרה, שהיה בבית המקדש בהר הבית שלושה בתי דינים, הגדול בלשכת הגזית, אחר כך בפתח הזורה, אחר כך בפתח הר הבית. אז פה הדיין הזה שממרה את פי בית דין הגדול, מה הוא אומר? למה הוא חולק? למה הוא סובר את הסברה שלו ולא משתכנע ולא נכנע לדיינים? אומר רב כהנא. הוא אומר מפי השמועה, והן אומר מפי השמועה, אם הדיין הזה אומר, כך קיבלתי מרבותיי. וגם בית דין הגדול אומר, כך קיבלנו מרבותינו, אז אי אפשר להרוג אותו. כי גם הוא טוען ככה. אם הוא אומר, כך הוא בעיניי, וגם הם אומרים, כך הוא בעיניי, כלומר, כל אחד מתבצר, ככה נראה לי, זה הסברה, הגות הסבורה. אז שוב פעם אי אפשר להרוג אותו, כי גם הם אומרים ככה. למה שלא יהיה אסור להגיד לו את הדעה שלו, מה שהוא חושב? כל שכן, אם הוא אומר את הדעה שלו, כי הוא שמע ככה מרבותיו, והם אומרים שככה נראה להם, ואין להם ככה בינינו, בוודאי שאין עיני רק. אז מתי כן הורגים זוג ממרד, שיומר כך הוא בעיניי, כך נראה לי, ואילו הם אומרים, שמענו כך, כמו שאנחנו אומרים מפי רבותינו, מפי השמוע. תדע, שהרי לא יורגו את הקו ובן מעללל, הקו ומעללל חלק על בית דין על סנדרין גדולה בלשכת הגזית בארבעה דברים, והוא נשאר הקו ובמעללל. למה? היות, והוא גם שמע מפי השמוע, אז במילה הוא סבר גם ככה. לא שהוא סבר בגלל שחשב ככה. הוא גם שמע מפי רבותיו, כמו שהוא סבר. המשנה אומרת במסכת סנהדרין, שלפני שהוא הסתלק, אמר הקו ובמעלל לבן שלו, ארבע דברים שאני חלקתי על הסנהדרין, אתה כן תעשה כמו שהם אומרים. למה? כי אני קיבלתי כך מרבותיי, הם היו רבים, אז אני יכולתי לחלוק על הסנהדרין שהם רבים גם קיבלו מרבותיהם. אבל אתה רק שמעת את זה ממני, אז אתה בהגדרה של יחיד מול רבים תעשה כמו שהם אומרים. רב לא זו אומר, אפילו הוא אומר מפי השמוע, ואין אומרים כך הוא בינינו נערק, כדי שלא ירבו מחלויקס בישראל. ואם תום נאמר לו יורגס הקו במעללל, מפני שלא יורע הלוך למעס. כי המשנה אומרת, כדי שזוק ממר יהיה חייב, הוא צריך לומר הלכה למעשה. אבל הקו במעללל לא אמר הלוך למעס. נן למדנו במשנה, שהזקן אומר, כך דרשתי וכך דורשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי. מה אליו, דו אומר מפי השמוע, והם אומרים כך הוא בינינו. ואתה רואה שהמשנה אומרת שנעשה זוק ממר, ממש כשיטת רב לוזר, אומרת הגמור לא, אין ראיה. תכן שזה מדובר באופן שהוא אומר כך הוא בעיניי, והם אומרים מפי השמוע, אבל אם הוא אומר מפי השמוע והם אומרים כך הוא בעיניי, אולי באמת לא נעשה זוג ממרי. טוב שמה, אדום הרבי אשי, יש לו איש הדבור עם סוך לזהיר ומען שיושלים. בעל שמוכל על כינוי, הוא יתרה באשתו שלא תסתר, שלא תתייחד עם פלוני, ועכשיו אם הוא לא מוכל, והיא כן נסתרה, כלומר התיירדה אחרי ההתראה, היא אסורה עליו בינתיים עד שהיא תיבדק במים המורים, אבל אם הוא מוכל לה, הכינוי מחול, כלומר ההתראה מתבטלת כאילו, והיא מותרת לו. בן סויר רמוירה שרוצו אובי ואימו אלים חילוי, אפילו לאחר שיתרו בו וחזר לסורו, נתנו לו מלכות כמו שכתוב, ואיסרו אויסו, חזר לסורו, אז הם יכולים למחול לו, למה? כי כתוב בפסוק, ואיסרו אויסו וטופסו בו אובי ואימוי, התורה תולה את ההבאתו לבית דין ברצון של אבא ואמא, אם הם מוכלים לו, אז בסדר. זוק ממרה שרוצו בייס דין אוילים חילוי, מוכלי לוי. וכשבוסי אצל חבר שבדורוים, אז הוא אמר ככה, על שניים אוידו לי, אבל על הדין הזה של זוק ממרה לא אוידו לי, כדי שלא יהיו במחלויקס בישראל, אז אנחנו רואים כשיטת רב לוזור, שגם כשהוא אומר מפי השמוע, והסנהדרין אומרים כך הוא בעינינו, אנחנו הולכים אחרי הסנהדרין, כלומר, ויש בו דין של זוק ממרה, והטעמו כדי שלא יהיו מחלוקות בישראל, תיופתה, ממילא יהיה קשה לשיטת רב כאן. אומרת הגמרא, תניא למדנו בברייתא, אמר רבי יוסי, מתחיל אלוהי אויו מר במחלויקס בישראל, אלו בזן של 71 יוישים בלישקס הגוזיס, ושני בתי דינים של 23, אחד יוישב על פסח הרבייס, ואחד יוישב על פסח הזורה, ושאר בתי דינים של 23 יוישבים בכל היורס ישראל. עכשיו, אם יש איזשהו ספק, איך פוסקים, מה הדין בזה, מה הדין בזה, הוא צריך הדובר לשאול. אז היה המנהג, שואלים מבייזן שבעירום, קודם כל שואלים את הבית דין של אותו עיר. שאומרו, אם אותו בית דין יש להם איזה קבלה מסורת מפי רבותיהם, אז הם אומרים את זה לשואלים, אם לאו אין להם תשובה, אז צריכים לבוא לבית דין הסמוך לאיראן, ומציעים את זה שם את השאלה. אם יש תשובה שם, בסדר, שאומרו, אומרו לו, לאו, בואו לזה שעל פסח הרבייס, שאומרו, אומרו להם, אם לאו, בואו לזה שעל פסח הזור. אנחנו כבר בשלב שלפני האחרון. ואומר, השואל אומר, כך דורשתי, כך דורשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי. אם שומו, יש להם תשובה פה, שמו מרבתיהם, אומרו להם, ואם לאו, אלו ואלו בואים ללישקס הגוזיס, ששם יושבים, מי יושב שם? בית דין הגדול, סנהדרין של 71, מי 200 יושבים, מי התומד של שחר, התומד של בן ארבעים. ובשבוס ויום טובים יושבים בחיל, שזה היה השטח שלפנים מחומס הבייס, המקום שבין הסורג לחומס האזורי, זה קוראים לזה חיל. אז למה ישבו שם בשבתות ויום טובים? קודם כל, היות ובשבת הגיעו אנשים רבים לבית המקדש, לא היה כל כך הרבה מקום בלשכת הגזית, ישבו שם. טעם נוסף אומר רש"י, וזה מה שהוא רוצה לומר, שהיות ובשבת וביום טוב אסור לדון, אז כדי שלא יחשבו שדנים שם, הם ישבו במקום אחר. נשאל לו שאלה בפניהם, שומו, אם בית הדין הגדול יש להם תשובה על זה, שמעו את זה, אמרו להם, אם לאו, עומדים למיניין, אז עושים פה דיון, כל אחד אומר את הדעה שלו, תמר, תאור, אסור, מותר, רוב המתאם המתימו, רוב המתאם תיארו. זה היה פעם, כלומר, כל דבר הוכרע. לא היה מחלוקות, כי דעת המיעוט נגרר אחרי דעת הרוב. אבל אחר כך רבו תלמידי בשם והילל כבר התבטלה הסנהדרין הגדולה, 30 שכל סורקון, ועל די זה, ככל אחד התמסד על שיטתו ועל נימוקיו, אז כל אחד צבר את שלו עד הסוף. לכן רובו מחלוקס בישראל ונס תויר אחד זכולי לכשני תויוס. משום, מבית הדין הגדול היה הסדר שהיו כותבים ושולחים אגרות לכל המקומות. כל מי שהוא חכם ושפל ברך ודעת הבריאות נויך ימנו, יהי דיין בהירוי. הם היו ממנים את זה. משום, מבית הדין הגדול, זאת אומרת ככה, היה סדר של התקדמות בדרגות. משום, מבית דין שכל עיר ועיר, היו מעלים את הדעיין המעולה יותר לבית דין של הר הבית, ומשם היו מעלים אותו לבית דין של האזורי, כלומר קידום בדרגה. ומשום, כשהתפנה מקום בבית דין של 71, היו מביאים אותו לבית דין הגדול שישב בלשכס הגוזיס. אז האמת היא, לאל למדנו שהיו תלמידים שישבו בבית בסנהדרין הגדולה, והיו מהם מקדמים לתוך בית דין הגדול. אז צריך לדעת איך היה הסדר בדיוק. שלחו מסום, שלחו מארץ ישראל, איזו בן עולם הבא. הן וסון, ושפל רוח, ושפל ברך, שייף אייל, שייף נופיק. זאת אומרת, זה עניין של הכנעה, ענווה. קוריס בורייס תדירה, לומד כל הזמן, ולא מחזיק תיבוס אלי נפש. יואב וברבון הנהנהו, הן ברבו לבר אבא, שהוא היה לו את כל המידות הטובות. אמר שום מסביר, שיש פה לשון, שלוש לשונות של ענווה, אנבסון, שזה נגד עניין של חוכמה. בן אדם שהוא חכם, חושב שהוא צריך להתגאות. אז זה נגד זה אנוותן. ושפל ברך, זה בן אדם שהוא גיבור. הוא חושב שהוא צריך להתגאות, שפל ברך. שייף אייל, שייף ונופיק, זה בן אדם שיש לו הרבה כסף. הוא חושב שהוא צריך להתגאות, אז גם פה הוא מכניע את הגאווה הזאת. למדנו במשנה, חוזר להירוי ושונו, אם הוא למד כמו שהוא למד עד עכשיו, הוא נשאר עקשן, הוא פטור. אבל אם הוא הורה למייסה לעשות ככה, הוא חייב. תונו רבונון. אינו חייב עד שיעסי קורא עושוי. הוא חייב מייסה כזוג ממרה, רק אם הוא עושה ממש כמו שהוא מורה, או שהוא מורה לאחרים לעשות ככה. שאלת הגמור רבי שלו, אם היא יורה לאחרים שיעסו קורא עושוי. אנחנו מבינים למה רק עכשיו הוא מתחייב מייסה, כי מייקור אליו בר קטולי, הוא רק אמר לאחרים, ואשתו בר קטולי הוא היות והוא עכשיו ממרה, ועכשיו יש לו את הדין של זוק ממרה. אבל מה שאמרנו מקודם, שאם הוא עצמו עשה את העבירה הזאת בפועל ממש, אז רבונו של עולם הוא חייב מיסה על שהוא עשה את העבירה, לא רק על שהוא זוק ממרה. מקור הנאמר בקטולי. אז עוד תינך איך את האורה בחילה ודם, בשלום אם היה ההוראה שלו. ואם הוא עשה רק לגבי חילה ודם, שזה רק איסור קרד ולא חיוב מססבזן. מקור אליו בקטולי הוא, כי זה רק קורס. אם הוא אכל חלב אדם. ואשתה, עכשיו שהוא עשה אמראת פי בית דין הגדול, הוא חייב מיסה בתור זוק ממרה. אלא איך דה אוירה בחי ומיסוס בזן, אבל אם הזקן הזה עשה ממש חיוב מיתת בזן בפועל, הוא הורה לעצמו היתר, אז הוא כבר עייב מיסוס בזן מטעם שהוא עבר על האיסור. אז זה לא רק בגלל שהוא זוק ממרה, מקורא נאמר בגתולה. אומרת הגמורה, מקורא בואי אסרוי. לפני שהוא היה זוק ממרה, דינו כשאר חי ומיסוס בזן, שצריכים להטרות אותו, אם לא, אין חיוב מיסוס בזן. אשתה, עכשיו שהוא זוק ממרה, לא יבואי אסרו, עכשיו לא צריך להטרות אותו. לא צריך להטרות אותו. למה לא צריך להטרות אותו? אז הראשונים אומרים, שלא צריך להזירו על עצם העבירה שהוא עושה כשאר עבר עבירה, למדנו גם להל, שיש שיטת רבי יהודה, שחובר לא צריך אסרו, אבל בוודאי צריך לומר לו, אל תעשה כמו שאתה מורה, שאם כן תתחייב מיס. שאלת הגמורה, ומה יהיה הדין אם הזקן ממרה הזה, הוא מורה לגבי איסור מייסיס, שבמייסיס הרי לא צריך אסרו, כי כתוב לא יסחבל ולא יסחסו, ומה יקל למאמר? הרי באופן כזה גם ללא זוק ממרה, הוא כבר חייב מיסי גם ללא אסרו. אומרת הגמורה, מי קורא, יום התיים, אם היה אומר טעם שהוא לא מייסיס, היו מקבלים את זה ממנו. אבל עכשיו לא מקבלים. יום התיים לא מקבלים ממני. למה? היות ובית דין הגדול אמר לו לא לעשות ככה, והוא כן עושה כך. אז במילא יש לו את הדין שזוק ממרה שהוא חייב מיסי.